הרב בני לאו.
אנחנו נכנסים לארבעה פרקים המוקדשים לחזקיה מלך יהודה, וכבר כאן בפתיחה נאמר שחזקיה של ספר מלכים וחזקיה של ספר דברי הימים דומים אבל מאוד שונים. בספר מלכים יש דמות מורכבת שכוללת מלך שכולו בשר ודם, מלך מאוד לאומי, מלך שמבצר את ירושלים, מלך שעושה קואליציות עם מדינות, מלך שמנסה לעשות כל מה שבכוחו כדי למרוד באשור ולייצר עוצמה של מדינה ריבונית, ירושלים של קרקע, ירושלים של מטה. המלך חזקיהו של דברי הימים בארבעה פרקים הוא מלך שכולו דת, כולו עבודת השם, כולו עבודה שעוסקת בטיהור המקדש, טיהור ירושלים והחזרת עם ישראל לאביהם שבשמיים, עד איזשהו, אולי איזשהו שינוי קל בסוף. המאבק הזה על דמותו של חזקיהו לא חורג מהמאבק של כל ספר דברי הימים למשמעות המלכות בישראל או ביהודה. מלך בעולמו של דברי הימים הוא מלך שיודע שהשם עומד על ראשו. המלכות היחידה לגיטימית בעולם זאת מלכות שמיים. מלך בשר ודם אינו כלום בעיניו. כך אנחנו חוצים את כל ספר דברי הימים ומגיעים כמעט לקצה דרך הדמות של חזקיהו, בעיקר בעיצוב הזה, העיצוב הדתי. כשאנחנו מתחילים את הפרק שלנו, אנחנו מתחילים כבר את הרפורמה הגדולה, צריך לומר, שהוא 29 שנה מולך בירושלים ויעש הישר. בשנה הראשונה למולכו, בחודש הראשון, פתח את דלתות בית השם ויחזקם, ואז יש לנו נאום גדול שהוא נושא וקורא ללוויים, אומר קדימה לעבודה, האבות שלנו מעלו, עשו את הרע בעיני השם, ויסבו פני מהמשכן ויתנו עורף, ואנחנו הולכים לעשות עכשיו את התיקון הגדול, הרפורמה הגדולה של ימי חזקיהו. צריך לומר שכבר כאן בפתיחה אנחנו יכולים לראות את הדינמיקה שמציע ספר דברי הימים בשונה מספר מלכים. למשל, בספר מלכים נאמר שאחז, אבא שלו, שכב עם אבותיו ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך חזקיה בנו תחתיו. אצלנו בפרק הקודם, עוד בפרק כ"ח, נאמר, וישכב אחז עם אבותיו ויקברו בעיר בירושלים, כי לא הביאו לקברי מלכי ישראל. זאת אומרת, כבר בהתחלה אנחנו אומרים, אין מצב להשכיב את אחז עם מלכי יהודה הישרים והצדיקים, ולכן אנחנו מזיזים אותו לקבר כמעט כמו קבורת חמור, קבורה שאין לה שום תואר, שום ייחוס. אבל כשאנחנו ממשיכים עם המסורת כאן, המסורת של הרפורמה הגדולה של חזקיהו, אנחנו צריכים להיכנס פה אל הסיפור של המשנה במסכת פסחים, סוף פרק שישי. באמת זאת לא משנה, אלא קטע שנוסף למשנה, הוא נדפס בתוך הדפוס של המשנה מן התוספתא, ומדובר שם על שישה דברים שעשה חזקיה מלך יהודה, על שלושה הודו לו ועל שלושה לא הודו לו. ובין הדברים שהודו לו נמצא באופן די מבהיל המשפט גרר עצמות אביו על מיטה של חבלים. בואו ננסה רק לדמיין איך זה נראה שחזקיה עולה לשלטון ומתכוננים ללוויה של האבא שלו, אחז מלך יהודה. נכון, יש איזה פרוטוקול איך נראית לוויה של מלך. אבל ישעיהו הנביא, שכנראה על פי כל מיני רמיזות, גידל מתחת לאף של אחז, גידל בבית מדרשו את חזקיה. אתם זוכרים את הפסוק בישעיהו, כי ילד יולד לנו, בן נולד לנו, ותהיה משרה על שכמו. זאת אומרת, התקווה הגדולה של ישעיהו הנביא הייתה חזקיה מלך יהודה. ויש כמה ממש רמיזות שישעיהו גידל את חזקיה ומלך יהודה. עכשיו אנחנו פתאום רואים את הרגע הזה שחזקיה עולה לשלטון, ואפשר ממש לראות את התקווה הגדולה, התקווה הגדולה שנכנסת לזירה. מתחילה הלוויה, וחזקיהו מודיע להעביר את המת למיטה של חבלים. רק תחשבו על המשמעות, מיטה של חבלים זה אומר כנגד כל מה שנהוג במנהג קבורת המלכים, עם תכריכים עם משי ועם דרגשים מצופים באבני חן, עם ערימות של ענפים מבוסמים וקטורת לשריפת הכבוד שנהוג למלכים. קבורת מלך זה קבורה מלאת הדר, והדבר הראשון שמשמיע לנו חזקיהו, חבלים, מיטה של חבלים. זאת היא אמירה דרמטית כל כך. הוא מחליט שאבא שלו יבוזה בגלל שהוא ביזה את השם אלוהי ישראל. וכאן אצלנו בפרק, כשאנחנו נוגעים בפרק כ"ט, הוא אומר להם את זה, הוא אומר, אבא שלי יחד עם כל יהודה הפנו עורף, סגרו דלתות אולם, כיבו נרות, קטורת לא הקטירו, עולה לא העלו, והיא קצף על יהודה וירושלים. ועכשיו תורנו, אנחנו נעשה תיקון גדול. והחז"ל בתוספת הזאת שהפכה להיות משנה, רואים מול העיניים את הלוויה המבוזה הזאת, שלא נותנים לו קבר במלכי בית דוד, אלא משליחים אותו בקבורה של חבלים, גוררים אותו ככה בביזיון לעיני כל. הדבר הנוסף שמוסיפה אותה תוספתה, אולי מיד אחרי הלוויה, אומרת התוספתה, כיתת נחש נחושת. לחטט את נחש נחושת זה דבר מאוד מיוחד. מה זה הדבר הזה? אנחנו יודעים ששנים רבות היה תלוי בחצר בית המקדש בירושלים, טס נחושת בצורת נחש. על פי המסורת זה היה שמור בידי הכהנים בירושלים כל שנות עם ישראל מאז ימי משה רבנו. אותו נחש נחושת שנאמר עליו בספר במדבר פרק א', עשה לך שרף ושים אותו נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי, ויעש משה נחש נחושת וישימהו על נס, והיה אם נשך נחש את איש והביט אל נחש הנחושת וחי. מאות מאות שנים עברו מאז, עכשיו עומד מלך צעיר, מלך חזקיהו, לוקח את אותו טס נחושת מימי משה ומחטט אותו עד לאבק דק. אפשר לדמיין רק את התגובה של הכהנים והעם למראה הירושה העתיקה שלהם שהולכת ומתקלה מול עיניהם. נחש נחושת של משה, עדות חיה לקיומיות שלנו בדורי דורות. אנחנו עומדים באיזשהו מצב נוראי של השמדת עתיקות. איך זה יכול לעבור? הפקודה הזאת של הכחדת הירושה מחזקיהו מקבלת רוח גדולה של ישעיהו הנביא, להם לא מפחדים. כיתות נחש הנחושת זה סמל להסרת סממנים שלא קשורים לעבודת השם. כל דבר שיכול להסיט את הלב מאבינו שבשמיים, אחת דתו להישמד. יש לנו כזה דבר ממש תמונה מבהילה, הגמרא במסכת חולין שואלת איך זה יכול להיות, כל המלכים הצדיקים שהיו לפניו אף אחד לא עשה את זה. עונה הגמרא מסכת חולין דף וב, בקעה הניחו לחזקיהו להתגדר בה. יש פירוש רציונלי יותר שמציע לנו הרד"ק בפרק שלנו, אומר, היה מונח הטס הזה מימות משה לזיכרון כמו צנצנת המן. עשה המלך יושפט לא בירו כמו שהם בירו את עבודת האלילים, כי הם לא מצאו כשמלחוש היו עובדים ומקטרים לזה הנחש. זאת אומרת, זה היה סמל אבל לא פולחן. וזאת אומרת, בימי אחז, אבא של חזקיהו, אז הפכו את הטס הזה כנראה לסוג של פולחן, וחזקיהו מחטט את נחש הנחושת. אנחנו כנראה צריכים לומר שהתקופה שבה הולך חזקיהו לשלטון, הימים האלה שהם נמצאים בימי שלמן עשר, ערב חורבן השומרון, זה תקופה שהוא מחליט בשלב הראשון, הוא לא עושה שום דבר פוליטי, שום דבר שיכול לעורר את תשומת הלב של האימפריה האשורית כנגדו. הוא כאילו ממשיך את אותה דינמיקה של אבא שלו, של נאמנות לאשור, אבל מתחת לרדאר הוא מייצר רפורמה ענקית של השבת עם ישראל, את ליבם של ישראל לאביהם שבשמיים.